היי, וברוכים הבאים לקפה קשת. שנורי שלי הובחן באוטיזם לפני כשנתיים, היקום קרס. זאת אומרת, לא באמת קרס. החיים יפים ונמשכים. אבל את זה לא למדתי מאנשי מקצוע, אלא מהורים אחרים שהיו שם, שהשיחות איתם נתנו לי כוח, ובעיקר גרמו לי להרגיש שאני ממש לא לבד. בכל פרק אשוחח עם מורה אחר שאספר את הסיפור שלו, מתוך כוונה להעביר את זה הלאה. ברוכים הבאים לקפה קשת.
היום דיברתי עם שירי, אמא של תומר וגליה. שירי היא מנטורית להצלחה דרך כתיבה. תומר הבכור, היום בן 6.5, הובחן לפני כ2.5. שירי מספרת על סימנים מוקדמים בדיעבד, על מסע עצמי, משפחתי והורי, ואיך התגלגלה אל הכתיבה ככלי למציאת משמעות וחוסן נפשי. היום שירי מקיימת סדנאות לעברור רגשות, כלי שפיתחה על מנת להפגיש אנשים עם הכתיבה. בנוסף מקיימת סדנאות כתיבה מתקדמות בתחומים שונים, לרבות סדנה למסע לכתיבה להורות המיוחדת. פרטים ליצירת קשר ניתן למצוא בהערות לפרק. מקווה שתיהנו מהשיחה שלי עם שירי.
היי שירי!
היי שני.
מה העניינים?
בסדר גמור, מה שלומך?
מעולה, תודה רבה. אז שירי קושניר. היא אימא לתומר ולגליה, בת זוג של אלכס, ומנטורית להצלחה דרך כתיבה. אמרתי נכון?
מדויק.
אחלה. והבן הגדול שלך, תומר, הוא היום בן 6.5, למרות שהוא אומר שהוא בן 5.
זה נכון.
רציתי קצת לקחת אותך אחורה לאבחון של תומר, אבל עוד לפני כן, לשאול אותך על מה היה לפני, איך היו החיים לפני ילדים.
זמן אחר לגמרי, כאילו יקום מקביל כזה, שלפעמים קשה קצת לחזור אליו. כאילו במחשבות, זה נראה כל כך מזמן. אבל בגדול, זה קצת כאילו שהחיים התחילו לי בגיל 30, פחות או יותר, אני התחלתי להבין אותם קצת יותר. אני נולדתי וגדלתי בערד, הייתי ילדה, נערה ובחורה מאוד מאוד רגישה. כשבגיל 30 התחלתי את התואר הראשון, פתאום נהיה לזה שם, וקראו לזה ADD, וקראו לזה דיסלקציה, ופתאום בגיל 30 מצאתי את עצמי עם שתי הבחנות חדשות. צוללת אל תוך החיים ואומרת לעצמי עוד פעם, מי אני עכשיו? זה היה פחות או יותר לפני, כשהייתי בתואר הראשון, בשנה הראשונה הכרתי את אלכס, האיש שלי, יצאנו לדייט אחד, ואז לא נפגשנו שנתיים.
מה? למה?
כן. כי אני הייתי בראש של לימודים, והוא היה בראש של בואי נתחיל לצאת, וזה לא, זה פשוט נפגשנו לדייט אחד, ואמרתי לו, תקשיב, אתה איש מאוד נחמד, זה כרגע לא מסתדר. לטענתו החזקתי אותו על אש קטנה. אני לא עשיתי את זה במכוון, אבל יצא ככה ששנתיים אחרי הוא הציע לי לצאת לדייט נוסף, ואמרתי לו, אתה יודע מה? מקסימום זה יצליח. כל שם היסטוריה, אז כן, ואז בעצם זה היה בשנה השלישית שלי ללימודים, של התואר הראשון, למדתי במכללת ספיר, תוך כמה חודשים כבר גרנו ביחד, משם סיימתי את הלימודים ועברנו לגור ברמת גן, מיד אחרי התחלתי את התואר השני שלי בלימודי תקשורת באוניברסיטת תל אביב, בשנה השנייה של התואר התחתנו, ממש בתחילת השנה, כשמלה שנה לנישואין שלנו, אז תומר היה בערך בין שבועיים, זאת אומרת, די מהר הכל קרה, אני מאוד הופתעתי, נכנסתי להיריון מאוד מאוד מהר, היה לי היריון יחסית שעבר די, לא ידעתי למה להשוות אותו, אבל הוא עבר, תוך כדי אנחנו גם עברנו דירה לעיר חדשה, מרמת גן לכפר סבא, בעצם כשהייתי בחודש השביעי בהיריון עם תומר, החל מבצע צוק איתן. בואי נגיד, הריון קל ורגוע ונינוח, זה לא היה. כשברקע כל עבודות הסמינריון והפרקטיקום ועבודות סוף קורסים מחכות לי שאני אכתוב אותן ואסיים את התואר השני, ואני עם בטן ענקית, עם בן בבטן בזמן שיש מלחמה, קראו לזה בשם מחובס מבצע, אבל הייתה שם מלחמה, זה היה מאוד מאוד לא פשוט. אחרי 3.5 שנים של מגורים בעוטף עזה, פתאום הבנתי שבאמת, יש פה איזה נשנו של PTSD כנראה, או משהו בסגנון, כי זה באמת היה לא פשוט. תומר שלנו, הוא נולד בלידה טבעית, הייתי 25 שעות ברוטו בבית החולים בלידה ראשונה. סך הכל מתוך זה אולי 16 שעות של צירים. זהו, ובצאת שבת נולד הפלא שלנו. תומר, מיד התאהבתי בו, לא האמנתי שיש לי דבר כזה מושלם. מבחינתי הוא היה מושלם, כמו שהוא עדיין גם היום. מושלם ומדהים. הוא היה תינוק די נוח, הוא היה יושן בסדר. אליי הוא תמיד הגיב, צחק, חייך. הוא היה ילד מתוק וצ'רמר מהשנייה הראשונה שהוא הגיח לכאן. ועד היום אני אומרת תמיד שהקסם שלו הוא מסדר אותו. הוא מסתדר עם הקסם שלו האישי, כי הוא באמת ילד חייכן ומקסים ששואל שאלות בעיניים גדולות ומחכות לתשובה. מה עוד אפשר להגיד?
בואי תספרי לי איפה התחלתם לשים לב במהלך ההתפתחות של תומר, שאולי יש דברים שצריך לבדוק.
וואו, תראי, הסימנים מגיעים הרבה יותר מוקדם ממה שאנחנו מסוגלות. לדעתי, בתפיסה שלי, בחוויה האישית שלי, היו סימנים, היום כשאני מסתכלת בדיעבד, מלא סימנים, שאני אומרת עם יד על הלב, בחמלה טהורה, שבחרתי לא לראות אותם. בחרתי לא לראות אותם כי היה לי נוח לא לראות אותם, כי מבחינתי, כמו שתיארתי, שמהרגע שהוא הגיח לעולם, הסתכלתי עליו ואמרתי שהוא מושלם, זה כאילו הייתה מעין הצרה מבחינתי, של אף אחד לא אגידי עליו דברים לא טובים. הוא מושלם כמו שהוא, למרות ששלוש נקודות, כי התמודדתי בעצמי עם העניין הזה של הדיסלקציה וה-ADD, ופתאום, את יודעת, הרגשתי את הצורך לגונן עליו, כי ראיתי שיש שם איזשהם קשיים, ואמרתי, טוב, אולי את בלומר, הוא לוקח את הזמן שלו, יש לו אופי, זה הבן שלי, את יודעת, כל מיני משפטים כאלה שאנחנו אומרות כדי להרגיע את הקולות בתוך הראש שאומרים, תקשיבי, משהו שם לא תקין. מה גם שלא היה לי כל כך למה להשוות, יש לי בעצם לפני תומר, זכיתי לחבוק 6 אחיינים, אבל זה לא אותו דבר, זה לא הילד שלך, זה משהו שהוא אחר. אז בעצם בדבר הזה לא היה לי כל כך למה להשוות. לי עצמי תמיד הייתה תקשורת, אני הבנתי אותו גם לפני שהוא דיבר, אני תמיד הבנתי מה יש לו להגיד ומה הוא רוצה. ויכול להיות, לא יכול להיות, היום אני אומרת בוודאות שבאיזשהו מקום עשיתי לו מעין הקלות או הנחות כאלה בתקשורת, כי אני הבנתי אותו, אז מה זה משנה שהוא לא בדיוק מבקש? הוא רק אומר מים ולא אפשר את המים בבקשה. יאללה, הוא רוצה מים, בואו נשחרר. דברים כאלה. אני יכולה לשים את האצבע ממש על שני אירועים שבהם הייתה בי איזושהי ידיעה פנימית לזה שהילד זקוק לעזרה. הראשונה מביניהן הייתה אחרי שאלכס ואני היינו בחול, חזרנו לארץ, אמא שלי שמרה על תומר בזמן שאנחנו היינו שם, ובעצם יום אחרי שחזרנו, תומר העלה חום, זה מין תסמין כזה שקורה, שכשמתגעגעים לאמא, אז מעלים חום יום אחרי כדי להישאר איתה, שיטה ידועה של הרבה מאוד ילדים. הוא נשאר איתי באותו יום, ואמא שלי בישרה לי את אחת הבשורות היותר קשות שנאלצתי לקבל, לצערי הרב בקשר לעניין משפחתי מאוד מאוד בריאותי לא פשוט. אני באותו יום הרגשתי שהשמיים נופלים עליי, אני באמת בכיתי שם, וואו, בכיתי את העיניים החוצה אומרים, כזה. ואני זוכרת את עצמי יושבת על שרפרף באמבטיה, ובוכה ובוכה באמת כאילו בדרך שבה אין פה שום ספק, ותומר אפילו לא ניגש אליי ומחבק. והוא היה אז בין 2 ו-8 חודשים, ואני זוכרת שאני תמיד אומרת כשאני מספרת את הסיפור הזה שאני בכיתי באותו פעמיים, כי אני די הבנתי באותו רגע שמשהו לא בסדר מצד אחד, ומצד שני היה לי עניין הרבה יותר גדול להתעסק איתו, שזה היה עניין שקיבלתי בבשורה, וגם הילד, אנחנו כמובן, אני כמה שבועות אחרי הלכתי איתו לקופת חולים וביקשתי מהרופאה שתיתן לי הפניה להתפתחות הילד, הוא היה בן כאמור 2 ו-8, היא אמרה לי, לפני גיל 3 אנחנו לא עושים שום דבר. אמרתי לה, תשמעי דוקטור, אני מרגישה שמשהו של הילד קשה. והיא ממש התעקשה ועשיתי את מה שמצופה מאמא מסורה, ופשוט העברתי אותו קופת חולים. הרופא החדש שלו ברגע שראה אותו נתן לנו הפניה להתפתחות הילד. אז בזמנו זה היה ממש, אני מדברת על חודש מאי, נתנו לי תור לחודש אוקטובר. ואנחנו כבר ידענו שבחודש אוקטובר אנחנו כבר צפויים לעבור דירה ועיר. אמרתי, אני לא אעשה את זה לילד, לטרטר אותו מעיר לעיר בשביל לבחון. זה מטורף, גם ככה עם כל המעבר. נעשה את זה כבר כשנעבור. ברקע של כל זה אני אז הייתי עדיין סטודנטית לתואר שני, המשכתי במחקר התזה שלי, אז בזמנו. סיימנו את כל מה שסיימנו בכפר סבא ועברנו לגור ביוקנעם, ואז התחלנו את התהליכים עוד פעם פה. זה קרה אחרי שקרה האירוע המכונן השני, אמרתי שהיו 2. בעצם כשעלינו על האוטו, זה היה יום 6 נסענו להורים שלי שגרים 200 קילומטר מאיתנו, ואיכשהו עלה על האוטו, הוא לא הפסיק להגיד, נוסעים לסבא וסבתא, נוסעים לסבא וסבתא. ואני חושבת שבמהלך ה-200 קילומטר האלה, שזה היה כשעתיים של נסיעה, הוא אמר את זה מאות פעמים, ואני לא מגזימה. מה שנקרא אקוללייה בשפה המקצועית, מבחינת ההגדרה, והוא פשוט כל הדרך, פשוט זה עניין של חוסר ודאות. היום אני יודעת להסביר שכשלא יודעים את מה הולך לקרות, אז יש באמת אקוללייה ברמות גבוהות יותר, כי אי הידיעה לגבי הצעד הבא ומתי הוא יקרה, הדרך באמת הייתה לו ארוכה מאוד, הוא היה רגיל לדרך קצרה. אז אני חושבת שכל הדברים האלה בעצם השפיעו עליו, הוא היה בחוסר שקט.
זה דרך לווסת, אני יודעת שהבן שלי עושה את זה הרבה, שהוא צריך להגיד לעצמו הרבה מאוד פעמים את אותו דבר, זה סטים כזה.
זה חוף מבטחים, זה מה שנקרא חוף מבטחים. זאת אומרת, הוא יודע שהוא יגיד את המשפט הזה, הוא ירגיש שיש לו איזשהו עוגן. יש לו את זה עם גם מעשה בחמישה בלונים, שהיווה עוגן מאוד משמעותי הרבה מאוד שנים פה. עד היום הוא מאוד אוהב את הספר. הוא חוזר והולך בתקופות מסוימות, איך אנחנו אומרים? אם הוא שולף את החמישה בלונים, אנחנו יודעים שהוא ברגרסיה. כזה.
במה זה מתבטא? זה נורא מעניין, כי גם לבן שלי יש את זה, אבל ספציפית עם היה פלוטו וטירס חם. הוא לוקח אותם, זה כמו החפץ מעבר שלו.
זה עוגן, זה עוגן. גם טירס חם היה פה תקופה מאוד מאוד ארוכה, הנושא החם. תומר מאוד אוהב ספרים, הוא מאוד אוהב מילים. אתם אומרים, מתחת לעץ תפוח לא תמצאי גויאבה. זה הבן שלי. הוא מאוד אוהב, הוא גם כותב כבר. הוא כותב עברית, הוא כותב אנגלית, הוא כותב ספרות. זה גאווה הורית מאוד מאוד גדולה. מה גם ששוב, כאמור, אני דיסלקטית ולראות אותו כותב, זה כאילו, פו, אוקיי. אחת הקלה, שהוא מצליח להסתדר עם השפות, וזה אפילו מאוד מעניין אותו. הוא אוהב לראות סרטונים בכל השפות. עברית כמובן, אבל אנגלית, צרפתית, ספרדית, כל מיני שפות הזויות שהוא מוצא. פעם הוא ראה סרטון בצ'רקסית, באמת מאוד מעניין אותו שפות.
בואי נחזור לאותה נסיעה.
בנסיעה הזאת אני זוכרת את עצמי מגיעה לאיזשהו רמזור בפנייה שמאלה כבר משהו כמו 20-25 דקות לפני שהנסיעה נגמרת ואני זוכרת את עצמי עוצרת מאותתת שמאלה ופשוט מתחילה לפקוט. הדמעות פשוט יורדות לי, אני מבינה. אני אומרת שנייה לפני לאלכס, הילד לא בסדר, הוא צריך עזרה. והדמעות פשוט יוצאות לי. זה היה יום שישי ויום ראשון כבר התקשרנו וקבענו לו תורים וכו' וכו'. זה לקח עוד כמה שבועות עד שזומנו, ועוד כמה שבועות עד שהבחון קרה, אבל בגדול זה היה די מהר. כי כשהגענו לגור ביוקנעם, אז בעצם הוא כבר היה בגיל לגן עירייה, אבל אני השארתי אותו עוד שנה בגן פרטי, כי בתור אמא הרגשתי שהוא לא בנוי לזה רגשית עדיין.
איך הוא הסתדר בגן לפני כן?
תראי, הגננות והסייעות היו מאוהבות בו, כי הוא באמת היה, שוב, לא כי הוא הבן שלי, הוא היה צ'רמר, מאוד מאוד גדול, הוא היה מתוק, מתוק, מתוק וחייכן, ועושה בחדווה את הדברים שהוא אוהב. הם נורא אהבו אותו, הוא גם היה מאוד קשור אליהם. ואז פעם אחת הסייעות אמרה לי, תשמעי, אולי כדאי לעשות לו בדיקת שמיעה, כי לפעמים כשאני קוראת לו, הוא לא עונה לי. אז אמרתי לה, טוב, בסדר, הלכנו לבדיקת שמיעה אחת, הלכנו עם זה לאפוזן גרון, אמר שזה לא מספיק טוב, הלכנו לבדיקת שמיעה שנייה, ואני זוכרת שם שאני יושבת, והקלינאי תקשורת אומרת לו, קח את המטוס, והוא, זה לא עניין אותו, היה שם צעצוע אחר שעניין אותו יותר, ואני כזה צחקתי, כי אני ידעתי, כאילו הוא לוקח את מה שמעניין אותו. זה קטע כזה, אוטיסטים נולדים בלי מנגנון ריצוי, אין להם את הדבר הזה, פיצ'ר הזה לא קיים. ובסופו של דבר אמרה, שמיעה הוא בסדר, יש איזשהו רקע לנוזלים באוזניים, לא ברמה דרסטית, בהתייחס לגיל, ברקע שקט שלישי ממליצה הפניה להתפתחות הילד. זה מה שהיה אז, החזרנו את זה לרופא, ואז בעצם התחלנו את כל התהליכים, זאת אומרת, הכל קרה לסירוגין, הבנו שיש לו עניין של שקט שלישי, הבנו מתוך מחקר שלנו שהדבר הזה עובר עם הזמן, ולכן בחרנו לא לעשות שם איזה שהן פעולות מסוימות.
זה הרגיע את החששות שלכם? המחשבה שאולי זה יושב על איזשהו בסיס רפואי?
כן, אמרתי טוב, נו, יש לו קצת נוזלים באוזניים, הכל בסדר. כאילו, כל הזמן השתקתי את כל הקולות מסביבי שאמרו לי שמשהו לא בסדר איתו. לא באמת הייתי מוכנה או קשובה לשמוע שמשהו לא בסדר בילד. אומרת, זה המקום הכי, הכי הורי, כנה, שבו אני יכולה לבוא ולהגיד, שוב, אין בי היום. ברגע שאנחנו מגיעות למצב של השלמה, אני יכולה לדבר על זה בלי שזה מדמם. אני פשוט אומרת את זה, זה לא טוב וזה לא רע, זה מה שזה. זה מה שהיה נוח לי לראות באותה תקופה. אני אהבתי אותו אהבה תאורה, אני עדיין אוהבת אותו אהבה תאורה, בצורה כזאת שבאמת הייתי מאוד תמימה ולא הייתי מסוגלת להכיל שום ביקורת על הילד שלי. תזבו אותו בשקט. זה היה מין כזה דבר. בסדר, עושים טעויות, לא? את מכירה אמא שלא טועה?
אני לא מכירה. אמא אחת שחיבקה את האבחון הזה ברגע הראשון שהחשש לגביו עלה. יש מקרה קיצון של הורים שגם שנים לא מוכנים לקבל את האבחון, או לא מוכנים לעשות צעד לכיוון האבחון. יש כמובן כאלה שמגיעים להשלמה מהר יותר.
כן, אני חושבת שזה מעין איזושהי ספירלה כזאת. את לא באמת משלימה עם זה וממשיכה בחייך. זה לא באמת קורה. זה תמיד נמצא ברקע. ככה מבחינה כרונולוגית אני זוכרת שאחרי הפגישה הראשונה עם הנורולוגית, יושבנו שם והיא אמרה את צמד המילים עיכוב התפתחותי, ואני אמרתי לה, דוקטור, מה זה אומר? תסבירי לי במילים פשוטות, של מישהי שלא יודעת מה זה, אין לי מושג במה מדובר. היא שלחה אותי עם צמד המילים האלה ואמרה, זו רק הפגישה הראשונה, יש לנו עוד שתי פגישות עם הפסיכולוגית, ויש לנו פגישה נוספת איתי, ובואו נחכה ונראה, צריך לבדוק את זה יותר לעומק. ואני הסתכלתי על אלכס ואמרתי לו, תקשיב, אני לא רגועה. ועשיתי את הדבר הגרוע מכל, והלכתי לשאול לדוקטור גוגל מה הוא אומר על עיכוב התפתחותי.
אוי.
כן. טוב, בשלב הזה הייתי בערך בשבוע ה-12 של ההיריון עם גליה. כשהתחלנו את האבחון, זה היה ממש ככה די התחלה. ואני זוכרת ששמתי את צמד המילים עיכוב התפתחותי בשורת החיפוש של גוגל, ומיד המילה אוטיזם קפצה כמובן. ואני התחלתי לקרוא, ואני, את יודעת, מגיעה לזה בתור בוגרת תזה. אני מדעית, לא? אז אני הולכת כמו שצריך, אני חוקרת. ואני נכנסת ואני רואה שם את ה-DSM-5, ואני מתחילה לקרוא את המאפיינים שלו. ואני קוראת ואני קוראת ואני קוראת, ואני פשוט באיזשהו שלב מניחה את הטלפון, ופשוט מתחילה לבכות צעקות שבר. אני זוכרת שאלכס מגיע, הוא שומע אותי צורחת, והוא, מאמי, מה קרה? אמרתי לו, תשמע, תומר אוטיסט. הוא אומר לי, מה? לקחתי את ה-DSM-5, הראיתי לו את כל הפרמטרים, ואמרתי לו, הנה, הילד אוטיסט. הוא לא ישר אימץ את ההבחנה שלי, ואני זוכרת גם שבאותו יום התקשרתי לחברה, שדי הרבה שנים היא הייתה מהקולות האלה של כאילו, תשלחי אותו לאבחון, צריך לראות מה לא בסדר. ואני זוכרת שהתקשרתי לה ואמרתי לה, את שומעת? הילד אוטיסט. אמרתי לי, מה? כבר עשו אבחון? אמרתי לה, לא. ואני זוכרת שהיא נורא כעסה לה, אמרה לי, מי שמח להבחן את הילד? יש נוירולוגית, יש פסיכולוגית. אני זוכרת שבאיזשהו שלב, כשהצלחתי להסדיר נשימה, אמרתי לה, אמא תמיד יודעת, עכשיו חסר הטייטל. ובעצם ביום שבו קראו לנו להתפתחות הילד, כדי לתת לנו את ההבחנה הסופית, זה היה 1 במאי, לפני 2.5, ואני זוכרת שאני כבר הייתי בחודש 6, הגענו לשם ועמדנו שם בחדר המתנה, ואני מסתכלת על אלכס ואני אומרת לו, טוב, מה הם כבר יש להם להגיד? כאילו קל, זה אוטיזם, זה ברור. וזהו, וכשהם אמרו את הדברים, זה די עבר לידי. כי די ידעתי מה אני הולכת לשמוע, זה היה לי די ברור שזה מה שהם יגידו, וכן כשיצאנו משם, בסופו של דבר כן הייתה איזושהי התפרצות של בכי, כי יש פה איזשהו אלמנט, גם של הקלה, של אוקיי, לפחות יש לזה שם, יש מה לעשות עם זה, אפשר לטפל, בואו נתחיל לראות מה עושים עם זה.
מה ידעתם על אוטיזם, את ואלכס?
אח של אלכס הוא אוטיסט בוגר, הוא בן 47, הוא איש עם לא מעט קשיים, הוא חי במסגרת שיקומית, בהוסטל, בדיור מוגן, מה שנקרא, שבו הוא חי עם עוד כמה שותפים, הוא יוצא לעבוד, הוא עצמאי, הוא איש מאוד יקר ומאוד נחמד, אני מאוד מאוד אוהבת אותו, את גיסי.
אני לא יודעת מה יותר קשה, שיש לך איזשהו כדור בדולח כביכול, שיש לך איזה מודל של מה זה אומר אוטיסט בוגר, או שאין לך, ואז אתה מתחיל להמציא. אז בדרך כלל אנשים או מייבאים את זה מהפרסומות לערבי התרמה לעלות.
כן.
או שרואים איזה ביל גייטס כזה, ואומרים, נכון, גם אוטיסט. אז בסדר. זה תמיד יושב על על שני הקצוות האלה.
תראי, אפרופו, זה בעצם, זה קצת הרמה להנחתה מה שקרה פה, כי בעצם, את יודעת, אומרים, התפוח לא נופל רחוק מהעץ, וקודם אמרתי, מתחת לעץ תפוח לא תמציא גויאבה, אבל הנה, כן נפלה לי גויאבה, במידה אחרת. ופה בעצם נפתח כל העניין שממנו התחיל המחקר שלי על האוטיזם, שבעצם הבנתי שאנחנו נמצאים בעיצומו של משבר זהות. אני לא ידעתי מה זה אוטיזם ברמה הזאת לפני כן, זאת אומרת, כן הכרתי את אח של אלכס, וכן הכרתי פה ושם, יש לי חברה מאוד טובה שיש לה ילד אוטיסט, שהוא היום בן 12, ולא היינו בקשרים מאוד מאוד קרובים, אבל כן, זאת אומרת, ממנה ידעתי, היו לי עוד כמה סביבי אימהות שקיבלו את ההבחנות לאוטיזם ו... וקצת ידעתי, אבל אף פעם לא ישבתי ובאמת דיברתי על זה. אגב, אבל זה קטע, זה מין איזשהו, זה קצת מצחיק, אבל כשהייתי בהיריון איתו, אז אחד מהקורסים שעשיתי באוניברסיטה היה פרקטיקום, של קורס שמדבר על תקשורת ומשחקים. ועבדתי באיזושהי חברה שהם פיתחו משחק כדי ללמד ילדים אוטיסטים הבעות פנים של רגשות. ואני זוכרת שעצרתי, וזה היה כאילו כמו מין אפריטיב למה שהולך, כאילו בגלל זה היה לי כבר, ידעתי מאיפה להתחיל כשקיבלתי את האבחון. כי בעצם אז בזמנו דיברתי עם הורים, בעצם זה הוביל אותי לאיזשהו מיני מחקר כדי להבין מה אני עושה בקורס הזה גם. הייתי צריכה לכתוב על זה, הייתי צריכה לכתוב מה זה אוטיזם, בהגדרות, בסקירת ספרות. אז כן היה לי איזושהי, אבל להגיד שהייתה לי תקשורת של ממש, עם ילדים אוטיסטים, לא, ממש לא, לא ידעתי מה זה באותה תקופה.
אז אני מחזירה אותך בעצם לשנייה אחרי האבחון, מה קורה אז?
ברגע שהתחלנו את האבחונים כבר פינו לו מקום בפת החולים למרפא בעיסוק, זה היה מין פינתנו השבועית באיך לדבר על אוטיזם בלי להזכיר את המילה אוטיזם. זה כאילו נתנה לנו הרבה מאוד כלים, ולאט לאט בעצם התחלנו מן איזושהי תקשורת, ואני מחברת עוד פעם לסיפור, שסיפרנו קודם, אמרנו, תפוח לא נופל רחוק מהעץ, אחרי שתומר אובחן וגם גליה כבר נולדה, טיילתי בשבוע ספר, וחיפשתי לתומר איזשהו ספר שהוא מאוד מאוד רצה, והגעתי לדוכן והתחלתי לשאול שאלות, ואז היא שאלה אותי שם המוכרת, כן, בטח, בן כמה ילד, ותומר שהיה כבר בן 4 פלוס, והתעניין בספרים של ילדים בני שנה וחצי, אמרתי לה, הוא בן 4 אבל אוטיסט, אז זה לא משנה בן כמה הוא באמת. זה מה שהוא קורא. והיא נתנה לי שירות מאוד מאוד אדיב, עם חיוך וכו, ואז בסוף היא הסתכלה עליי ואמרה לי, אפשר להציע גם לאמא ספר? היא הייתה כל כך נחמדה כזאת, ואמרתי לה, סקרנט, מה את מציעה? והיא הושיטה לי ספר אב קרס, בין 750 ומשהו, סביב ה-760 עמוד, שנקרא רחוק מהעץ. רחוק מהעץ הוא בעצם ספר שמתאר 10 שנות מחקר, של פרופסור אנדרו סולומון, הוא חוקר אמריקאי, שהוא בעצם חוקר את כל מה שקשור לזהות, והוא לקח שם כ-200 משפחות, שמתמודדות עם סיפור חיים לא פשוט, כך הוא מגדיר. בין הסיפורים יש כמובן אוטיזם, אבל יש גם כל מיני התמודדויות, כמו ילד עם תסמונת דאון, ילד שנולד כתוצאה ממקרה אונס, חירשות, גמדות וכו'. אז הוא בעצם לקח את כל המשפחות האלה וניסה למצוא מחנה משותף לאיך הם הצליחו לייצר חיים שהם מלאי משמעות. כי אני באותם רגעים מאוד מאוד קשים, שדרך אגב אני הובחנתי עם דיכאון שלאחר לידה, שהתחיל בכלל כבר בהיריון, אבל כל הזמן הדהדו לי המילים, ובחרת בחיים. ואמרתי, הספר הזה לא סתם נקרא לדרכי. ופרופסור סולומון שמסתכל והוא מתמצת את זה והוא מסביר שהדבר שעשה את ההבדל המשתנה העיקרי שבו הוא הצליח לשים עליו את האצבע שמשותף לכל ה-200 משפחות הוא חוסן נפשי. ואני זוכרת שאני עצרתי ואני הסתכלתי על זה ואני אמרתי, זהו? חוסן נפשי? אוקיי, עכשיו אני יוצאת להבין איך אני מגייסת את זה. וזהו, התחלתי פשוט לעבוד בזה. התחלתי לחקור את זה, התחלתי לחקור את החוסן הנפשי. התחלתי לחקור רגישות יתר, עברתי בעצם איזשהו מסע, קודם כל כדי להשלים עם הזהות שלי, כי גם היא הייתה עדיין בערבול מטורף, עם הפרעות קשב ריכוז ודיסלקציה, עוד לא הקלתי את זה, ואז פתאום אני צריכה להתמודד כאן עם משבר זהות נוסף, בעיר חדשה, כשבה אני לא מכירה אף אחד. זה ממש היה די טראומטי, שוק תרפי, מה שנקרא, וזה הניע אותי לעשות, כי לא הייתה שום ברירה אחרת. וזהו, ובעצם תוך כדי גם טיפולים פסיכולוגיים, גם טיפולי גוף, גם טיפולי נפש, שמלווים כל הזמן הזה בכתיבה מצידי של מעין יומנים, שמתעדים את כל המסע ההורות שלי להורות המיוחדת. אני התחלתי לכתוב כי אני הרגשתי צורך להברר את כל מה שעלה בטיפולים. משם הגיע הצורך הכל כך בסיסי שלי, כי בעצם אני מרגע שהתחלתי לקרוא ולכתוב, שזה היה בערך גיל 8, שלימדתי את עצמי לקרוא ולכתוב לבד אגב, לא הבנתי את זה רק בגיל 30, אבל כן, סיפר לי שם המאבחן הדידקטי שעשיתי כל מיני טריקים שהם משתמשים כדי ללמד דיסלקטים. לימדתי את עצמי לקרוא על ידי צילום של המילה ולא על ידי, את יודעת, כמו שמלמדים לפי האותיות. ובעצם תמיד כתבתי וזה תמיד עזר לי להבין מה אני חושבת. ובמשך הרבה מאוד שנים לא כתבתי כי באמת קצת פחדתי לכתוב את המחשבות שלי, הן היו נוראיות. באמת, לא פשוטות. ופה הרגשתי שאני בעצם מסיימת טיפול ועולות לי המון תובנות, ועולים לי הרבה דברים שאני עוד רוצה לגעת בהם, ומה אני עכשיו אתחיל לחפור לחברה שעה? לא, אז אני אכתוב. ופשוט התחלתי לכתוב את הכל. ותוך כדי כתיבה הבנתי שיש פה מסע כתיבה שלי להורות המיוחדת. ואני זוכרת שבאחד המשברים שישבתי ותפסתי את הראש בין הידיים ואמרתי, יש פה כל כך הרבה מידע באינטרנט, אני לא מעוניינת בכל כך הרבה מידע. אני רוצה נקודתי, אני רוצה שיבואו, יחזיקו לי את היד ויגידו לי, בואי, זאת משפחת האוטיזם, זה לא כזה טראומטי. ואני זוכרת שאני חיפשתי בנרות מישהו שיעזור לי לעשות את הכניסה הזאת יד ביד, ולא מצאתי. היום יש כבר יותר כאלה שמציעים שירותים כאלה ואחרים, אז בזמנו לא היו. ובאמת חיפשתי מלא. והבנתי מתוך הדבר הזה שזה מה שאני צריכה לעשות. שאולי זה המקום שלי פה. אמרתי, אף אמא או אבא לא צריכים להרגיש כמו שאני מרגישה כרגע. שאני כל כך בודדה ושאף אחד לא מבין אותי. אף הורה לא צריך להרגיש ככה. לעולם. והבטחתי לעצמי באותו מקום סופר חשוך, שכשאני אצא ואני אלמד ואני אדע ואכיר, ואצליח למצוא את הדרך לחיות חיים שמחים לצד האוטיזם, זאת תהיה הבשורה שלי הלאה. לא פחות. וזהו, וזה גם הניע אותי מאוד לחפש את התשובות תוך כדי, למרות כל הקשיים שהיו. והיו, זה לא כזה, זה נשמע כרגע כאילו הכל פה עם נצנצים וחדי קרן, בואי, זה קשה. זה לא פשוט. יש פה לא מעט אתגרים שאנחנו מתמודדים איתם יום-יום, אבל סך הכל מדובר פה בתקשורת שהיא קצת אחרת, ואפשר לפצח אותה.
אז בואי באמת, אני רוצה שתספרי קצת על תומר שאחרי האבחון. אז בעצם הוא קצת לפני גיל 3?
לא, תומר היה בין 3 ו-8 חודשים כשהוא אובחן ונכנס לגן תקשורת, חודש לפני גיל 4, כי זה היה ממש באמצע שנה, הוא אובחן בחודש מאי. אני ניסיתי אז להפעיל לחץ פה בעירייה כדי שיכניסו אותו באותה שנה, כי ידעתי שיש כאן גן תקשורת שיש בו מקומות. וזה לא הסתייע. ובסופו של דבר הוא נכנס לגן תקשורת באמת בשנה שבה הוא כבר היה אמור להיות בטרום חובה. כאמור, הוא יליד ספטמבר, אז סוף ספטמבר, אז הוא ממש נהיה בן 4 בחודש שבו הוא נכנס לגן. ולפני הוא היה בגן פרטי. זאת הייתה מסגרת שלא התאימה לו בכלל. היה המון המון תסכול שם. אפרופו דרך אגב, את דיברת על סימנים, אז אני רוצה ככה לתת לך איזה כמה סימנים שהיו. תמיד הייתה לו חיבה יתרה לצבע הירוק, מעדפה מאוד מאוד ברורה לצבע ירוק. מגיל מאוד מאוד צעיר. זה ילד שידע להבחין את ההבדל בין אדום לוורוד לפני גיל 2.
הוא מאוד ויזואלי.
מאוד ויזואלי, מאוד מאוד. ברמה מאוד גבוהה, אני עצמי מאוד ויזואלית, אבל הוא עוקף אותי בכמה רמות, לא שזו תחרות או משהו, אבל הוא באמת, הוא חד, הוא לפעמים אומר דברים, הוא מגיל מאוד צעיר, הוא רואה את הקוביות של היוטיוב, הוא יודע איזה סרטון זה מה, זה מדהים, יש לו תפיסה ויזואלית מאוד חזקה, אז העדפה לצבע הירוק הייתה במשך הרבה מאוד זמן, הוא היה ממש נכנס לתסכול כשלא היו מסכימים לו ירוק, אם היו בקשים ממנו לצייר בצבע אחר וכו'. באיזשהו שלב, בשנה שלפני שהוא נכנס לגן תקשורת, התחילה לו גם חיבה לחולצה בצבע טורקיז. אני זוכרת את עצמי פשוט יושבת, ואומרת, אוקיי, טורקיז, אין לי מספיק מלחמות בעולם. ופשוט הלכתי לחנות, וקניתי איזה 15 חולצות בצבע טורקיז. ואמרתי, שיהיה לו טורקיז, מה אכפת לי? זה מה שהוא רוצה, מה זה? זה כבר היה כבר, האוטיזם כבר היה ברקע, אבל בלי שום קשר לזה, זאת אומרת, עוד לא הייתה הבחנה סופית, אבל כבר דיברו על זה שכנראה הילד עם אוטיזם, ואני כזה אמרתי, יש לי מספיק מלחמות בחיים האלה, זה לא משנה, אז אני אקנה לו במקום 15 חולצות בצבעים שונים, 15 חולצות בצבע טורקיז, so what? פשוט הלכתי, קניתי, אני זוכרת שבגן תקשורת הגננת בשבוע הראשון, ביום השלישי מתקשרת, ואומרת לי, תקשיבי, אני התחלתי לערך את החולצה כדי לוודא שלפחות הוא מתקלח, ואז הסברתי לה את העניין. תוך ממש כמה שבועות הוא כבר ויתר על הטורקיס, כי הוא הרגיש יותר בטוח. זה בעצם היה לו עוגן. עוגנים זה משהו שאצל ילדים על הרצף האוטיסטי מאוד 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 חשוב, כי זה מייצר להם את המקום הבטוח. וברגע שהבנו את זה ככה, פשוט ייצרנו לו עוגנים שמשרתים אותו. אפרופו התמודדות ואיך אנחנו עושות את זה בצורה שבה תאפשר את הילד ולא תחרפן גם אותנו. איזה עוגנים היו לו? היה את הספר מעשה בחמישה בלונים, הוא היה עוגן במשך שנים, שנים, אולי שנה וחצי, עד לא מזמן. וגם עכשיו, לפעמים הוא עוד פעם שלו, הוא מאוד אוהב את הספר. זה, אבל כל דבר שהוא אוהב זה באובססיה, כן? זאת אומרת, יש לו קרית של זה, ויש לו פאזלים של זה, ויש לו מגנטים של זה, והוא אוהב לנפח חמישה בלונים בבית, והוא רואה את זה בלי סוף ביוטיוב. זה הכל מאוד מאוד בווליומים, כאילו, כשהוא אוהב משהו, הוא ממש ממש מתעמק בו. זה כבר הגיע למעשה בחמישה בלונים, שהוא מצא אותו בערבית ובאנגלית. תקשיבי, זה באמת... הוא ממש ניגש לזה במשימתיות מאוד מאוד חיננית.
איך הייתה ההתפתחות של הדיבור שלו?
הוא התחיל לדבר קצת יותר מאוחר, הוא התחיל לדבר רק מילים, גם מבחינת התפתחות מוטורית, כאילו נגיד, גם אפרופו סימנים, הוא נגיד ויתר על זחילת שש, ואמרתי, יאללה, זה ויתר על זחילת שש. כן, זה אחד מהמאפיינים אגב. לא תמיד, כן, בואו, נשים פה כוכבית ענקית, לא כל ילד שמוותר על זחילת שש הוא אוטיסט. אבל כן, דילוג על שלבים התפתחותיים, זה אחד מהדברים שנותנים נורות אדומות. יש לנו חבר מאוד טוב שהגדיר את עומר, הוא אומר, זה הילד הראשון שהכרתי שהתחיל לרוץ לפני שהוא למד ללכת, בסדר? כאילו זה, אתה אומר, הוא ממש, הוא... בגיל שנה וקצת, שנה ופחות מחודש, הוא כבר הלך, רץ. כל נורא נורא סקרן אותו, הוא ילד מאוד מאוד פעלתני, ברחן כזה.
ככה הוא גם היום אגב?
היום הוא, כן, הוא ילד מאוד זזיתי. קשה לו לשבת במקום. הוא מתאתגר מישיבה ממושכת, אם זה לא משהו שמעניין אותו. הוא גם כשהוא צופה בטלוויזיה, הוא חייב הפוך, על הצד, לזוז. על הכדור, כדור פיזיו, הוא מאוד מאוד מתקשה בישיבה ממושכת, הוא כן מצליח לעשות את זה כשהוא מצייר וכותב, שזה מתוק, לראות אותו ככה מתרכז נורא וזה, הוא מצליח לשבת, אבל זה לא פשוט לו.
כשאת אומרת, הוא התחיל להגיד מילים, על ההתפתחות השפתית שלו, אז מה זה אומר? איך זה התפתח?
הוא היה אומר, וזה נגיד אחד הדברים שידדו לי בהמשך, שאני די ביטלתי אותם באותו רגע, שאחת החברות אמרה לי, תקשיבי, הוא מאוד תבניתי באיך שהוא מבטא דברים. ואני סתם חשבתי שזה חמוד, ככה ילדים עושים. סתם למשל, היינו הולכים, הוא היה רואה כלב, אז הוא היה אומר, כלב, הו הו, ביי כלב. כל פעם, אותו דבר. כלב, הו הו, ביי כלב. גם חתול, אותו דבר. חתול, מיהו, מיהו, ביי חתול. ואמרתי, זה כזה מתוק, כן, זה לא היה תקין, והייתי מנסה לפתח את זה לשיחה אחרת, איזה אוזניים יש לו ואיזה זה, אין, זה לא, זה מאוד מאוד היה תבניתי, שוב, זה מהדברים שבחרנו לא לראות אותם, אבל כן, אמרתי, מבחינתי היה חשוב לי שהוא אומר לי, כלב, ואני זוכרת שמשהו כמו שנתיים וחצי, הוא היה בין שנתיים לשנתיים וחצי, ולקחתי אותו מהגן והייתה שם מגלישה כזאתי, ושיחקתי איתו ועשיתי לו קוקו תומר, ואז הוא עשה לי בחזרה קוקו אימא, והוא צחק והתגלגל מצחוק. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, על מה אנשים מדברים? אם הוא מגיב לי. לאימא הוא מגיב. לאחרים פחות.
כן.
כזה. הוא לא היה משתף פעולה עם כל דבר. הוא לא היה נחמד לכל איש. הוא ילד שמאוד מאוד מרגיש. אם זה מישהו שלא בא לו בטוב, הוא פשוט לא התייחס. זה פשוט ככה. כאמור, זה נולד בלי מנגנון הריצוי שיש באדם, שמתפתח באדם עם השנים. הרי כל התינוקות הם נולדים ללא מנגנון ריצוי. הם לומדים את זה כמוסכמה חברתית, כי הם רואים שהם מאכזבים את ההורים שלהם, את האחים שלהם, את החברים שלהם, ולכן הם מפתחים כל מיני מנגנוני ריצוי כאלה ואחרים כדי להרגיש שייכים. באוטיזם אין את מנגנון הריצוי הזה. כן יש את התחושה שבה אני מתחזק מזה שאימא שלי מחמיאה לי או מעודדת אותי, אבל אני לא עושה דברים כדי שזה יקרה.
בואי נחזור לגן תקשורת. אז תומר כבר כמעט בן 4 נכנס לגן תקשורת. מה קורה אז?
תומר נכנס לגן תקשורת שבוע אחרי שאימא שלו יולדת את אחותו הקטנה. 10 ימים אחרי. ומרגע שהוא נכנס לגן תקשורת הוא לאט לאט התחיל... כולנו מתחילים יותר ככה, את יודעת, זה כמו כזה מין סיר לחץ שלאט לאט משחררת לו את השסתום, אז כזה הלחץ משתחרר באיטיות, באיטיות, זה כזה, זה פשוט ככה. ברגע שהוא נכנס לשם הוא יותר עטוף, הוא יותר רואים אותו, בראש שלו הוא מרגיש יותר ביטחון, אני עצמי עושה עבודה עצמית מאוד מאוד אינטנסיבית, בעצם עשיתי פה איזה כמה טרנספורמציות תודעתיות מאוד מאוד משמעותיות בשנתיים וחצי האחרונות. שוב, הכל בעקבות האבחון, כן? אני לא בטוחה, אני לא יודעת, זה בעצם מאוד דטרמיניסטי מצידי להגיד שאני לא בטוחה, אבל אני לא יודעת באמת להגיד מה היה קורה אם הוא לא היה מאובחן. האם הייתי עושה את המסע של הכתיבה שעשיתי, האם הדברים היו קורים כך או אחרת, זה לא באמת משנה. מה שבאמת משנה פה בכל הסיפור, זה שבאותו רגע שהבנתי שיש פה אבחון, אני זוכרת את עצמי עוצרת ואומרת, איזה מין אימא הייתי עד עכשיו? אני לא הייתי אימא טובה בשבילו. לא שלא הייתי אימא טובה, לא מתוך מקום קורבני של הייתי אימא גרועה ותגידו לי שאני בסדר, בבקשה. לא, 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 זה לא היה המקום הזה, אלא מהמקום הזה שבו באתי ואמרתי, זה כאילו כמו שתשבי עכשיו בבר או במסעדה, ויתנו לך מנה נורא טעימה, ולא כזאת שאת אוהבת. אז יכול להיות שהם עושים את מרב המאמצים מבחינתם, אבל זה לא מה שאני צריכה, זה לא מה שאני רציתי גם. זאת אומרת, הייתי אימא מאוד 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 עוטפת, מכילה וכו', והוא היה צריך דברים אחרים. ואני די מהר הבנתי שאני חייבת לשנות את ההורות שלי. ואני לא נוהגת להשתמש במילה חייבת, כי היא באמת מאוד מאוד כבדה, יש לה משקל מאוד מאוד רב, מצד אחד, ומצד שני, מגיע מצב שבו חייבים, כי מתוך מקום כזה, יש שתי אפשרויות, את בעצם מקבלת את הבחירה, מה את עושה מכאן? אוקיי, אלה הקלפים שיש לי, אז מה, לא משחקים יותר? ואני זוכרת שעצרתי ואמרתי, אוקיי, לא הייתי אימא טובה בשבילו עד כה, אבל אני אעשה הכל כדי כן להיות. וזה מה שהבטחתי לעצמי. ובאמת ישבתי ועשיתי גם כל מיני סדנאות וכל מיני קורסים, וקראתי וחקרתי, וקראתי המון ספרים על הורות, בעיקר על הורות לילדים על הרצף האוטיסטי, וחקרתי באינטרנט, בקבוצות אינטרנט, איך הורים מתמודדים, מה הם עושים, חיפשתי כל בדל של מידע שיעזור לי ויחזק אותי, ופשוט באותה נשימה נמנעתי לחלוטין מכל דבר שמעורר אצלי רע. מתוך בחירה, מאוד מודעת, כמו קבוצות מדכאות כאלה של כאילו, האוטיזם מגיע ואין לנו בשביל מה לחיות. לא, 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 נשמה, יש פה בעיה. קוראים להם בגנאי קבוצות חיבוקי, ויש כאלה שהם יותר או פחות, ויש להם איזושהי משמעות מאוד עוטפת, מחבקת, אבל זה חיבוק דוב. זה חיבוק דוב שמתחזק את הסיפור הזה, שאוטיזם זה גזרה שאי אפשר להתמודד איתה. ואני לא בעד, באופן אישי. אני חושבת שזה משהו שהוא מאוד מאוד לא מקדם אותנו. ויש את המקום שבו צריך לעצור ולשאול, האם זה מקדם אותנו או לא? כי אני יכולה להגיד עם יד על הלב שהאופן שבו תומר היום, לעומת איך שהוא היה לפני 2-3, יש לזה הרבה מאוד משתנים שהשפיעו על זה, והוא התקדם תקשורתית ברמה מעוררת השתאות, מצד אחד. ומצד שני, שלא יהיה פה איזשהו בלבול, נדרשה פה עבודה מצידנו מאוד מאוד יומיומית, של לטעות ולתקן ולטעות ולתקן ולטעות ולתקן, של להצליח ולהמשיך עם ההצלחה, מתי שהיא כן קורית, ושל לבוא ולדייק מה אני שומרת ומה אני משליחה. וזאת עבודה יומיומית. אני ממש הפסקתי את הכל, והקדשתי את כל כולי, ללהבין איך להיות אימא בשבילו יותר טובה. באיזשהו שלב הבנתי שכדי ללוות הורים לילדים על הרצף האוטיסטי, כדאי שנלמד איזשהו תחום טיפולי, כי באמת שני תארים פלוס לא מספיקים לנו, אז הגיע הזמן שנלמד משהו מקצועי. התחלתי ללמוד NLP, שזה בעצם מסלול של מטפלת משפחתית בשיטת NLP, ודרך שם באמת מצאתי את ההורות שרציתי.
אם היית צריכה לזכך, נגיד, שלושה דברים ששינית בהורות שלך בעקבות המסע הזה.
שלושה? אני יכולה לתת לך עשרה, אבל כן, רגע.
נעשה את השלישייה או החמישייה הפותחת.
אחד הטיפים להורות שקיבלתי הכי טובים, שהם אלה שעזרו לי, דרך אגב, הם קצת דחו את האבחון בגלל שלמדתי את זה, אבל המשפט שהכי נצרב לי זה, שהוא בשלב שבו הוא צורח ואת לא יכולה לשאת את זה מבפנים, זה השלב שהוא הכי זקוק לך. זה משפט שקיבלתי כיצה הורית שפשוט הצילה אותי מעצמי. שההבנה פה, התובנה ההורית הכי מזוקקת מפה, היא שבעצם אנחנו הסוכן חברות שלהם. איך שהם יראו שאנחנו מגיבים למקום הרגשי הלא פשוט שלהם, זה איך שהם ילמדו להתנהג עם רגשות. וזה משהו ששמתי לעצמי ככה, אני לא מתחרפנת כשהוא מאבד את זה. אם הוא מאבד את זה, אני נשארת שלווה. זה אימוני זן לא פשוטים, חייבת לומר. וכן, זה עדיין מתפספס, אני לא מושלמת. אבל ברגע שהבנתי את הדבר הזה, החיים הפכו להיות הרבה יותר פשוטים. זה אחד. שתיים, אם יש דבר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב, בשלבים הראשונים בעיקר, הוא לחשוב האם האנשים שאני מתקשרת מולם, מסתכלים עליי בגבות מקובצות ומרחמים עליי, הם נחוצים לי. ואני אומרת עם יד על הלב שבאיזשהו מקום אפשר להגיד שב-99% מהמקרים הם לא. רחמים זה הדבר האחרון שזקוק לו הורה לילד מיוחד. זה אותו דבר שמתחזק את הסיפור הקורבני שלו על זה שהוא מסכן. אף אחד פה לא מסכן. אני זוכרת שצפיתי בפלפלים צהובים, לקח לי דרך אגב איזה שנתיים מרגע אבחון רק להתחיל לצפות בזה, באמת היה לי לא פשוט.
אני לא מסוגלת, ראיתי את זה הרבה לפני האבחון, ואני לא יכולה לחזור לזה, לא כרגע.
אני חושבת שזה מגיע יחד עם ההשלמה, כי ברגע שההשלמה מסיימת את הלופ הראשון שלה, ואנחנו מדברים לרגע אחד נפתח פה איזה שהם סוגריים, בז'רגון המקצועי הפסיכולוגי מגדירים את ההתמודדות עם אוטיזם כמו התמודדות עם אבל, לכל דבר ועניין. עכשיו זה קצת עושה לנוע לא נעים בכיסא כזה, כי את אומרת, איזה אבל יש פה? יש פה ילד חי, ואמא חיה, מה מת כאן? ולקח לי כמה חודשים להבין שבעצם מה שמת כאן הוא החלום. כי כשנולד ילד, אז נולדות איתו הרבה תקוות, ונולדים איתו הרבה חלומות, ורצונות, ואני רוצה שהוא יהיה זה וזה. פתאום הדאגות הופכות להיות אחרות. אם אמא רוצה שהילד שלה יהיה טייס, אז פתאום את באה ואת אומרת, רגע, שנייה, יהיה לו בכלל רישיון? בואו נעצור רגע. כאילו, השאלות הופכות להיות אחרות, ואני חושבת שההתמקדות בכאן ועכשיו, כלומר, האנשים שאני מקיפה את עצמי, שיודעים לחבק ולא לשפוט אותי, והאנשי מקצוע שאני בוחרת, ואני לא מתפשרת אליהם, ואם אני מרגישה שאני לוקחת את הילד למקום שבו הוא לא מקבל את מה שהוא צריך, אז אני נלחמת על זה שהוא כן יקבל, או מעבירה אותו מקום. אני לא מתפשרת על תקשורת טובה עם אנשי מיקור חוץ. כי יש מספיק תקשורת לא טובה בחוץ. כשאני בוחרת אותה, אני מעדיפה שהיא תהיה מיטבית. לסנן את הרעשים שגורמים לנו להתכווץ, ולפעמים, ואני אומרת פה, זה אמירה לא פשוטה, לפעמים זה אפילו מגיע ממשפחה גרעינית קרובה מאוד. אז רגע, אבל העניין הזה של להסביר ולתווך לחוץ, וזה גם מה שאני עשיתי, נגיד אני מצאתי שאימא שלי האהובה והיקרה, אני כל כך אוהבת אותה. היה לי מאוד מאוד לא פשוט, כי מצד אחד, פתאום יש פה גם סבתא לילד אוטיסט, אוקיי? כאילו גם לה יש את ההתמודדות שלה. אבל אני עצמי עדיין נמצאת בלופים, ואני עצמי עדיין עוד לא מבינה מה זה אומר להיות אימא לילד אוטיסט, ואני צריכה גם להכיל ולהחזיק את כל הסביבה. וזה תפקיד קצת קשוח מדי. אז מה שעשיתי באותה סיטואציה זה פשוט לתת לה אימא שלי אישה, שמאוד אוהבת לקרוא ספרים, ופשוט נתתי לה את התנך של אסתי דרומי, הוא נקרא אוטיזם המסע להבנת הרצף של פרופסור אסתר דרומי, היא עצמה פרופסור באוניברסיטת תל אביב, יש לה דוקטורט בהתפתחות השפה, הייתה ראש החוג לחינוך מיוחד ולייעוץ חינוכי באוניברסיטת תל אביב, היא פשוט מצוינת, היא פשוט אורזת את הכל לספר אחד, שמסביר מהו האוטיזם, ופשוט אני זוכרת באיזשהו שלב, קראתי את זה, אני לא יכולתי לשאת את כל המידע שם, ופשוט אמרתי לה, אמא קחי, נתתי לה את הספר, הוא היה כמה חודשים, בסוף היא החזירה, ואני יכולה להגיד שאני יכולה לחלק את היחסים של אמא שלי עם תומר, ללפני שהיא קיבלה את הספר, לאחרי, כי פתאום היא צריכה להבין מול מה היא עומדת. וההבנה הזאת של מול מה אני עומד, היא להפסיק להתעקש על התנהגויות אוטיסטיות שמוציאות אותנו מדעתנו. כמו למשל, למה הוא עושה כך וכך? זה לא מעניין למה הוא עושה כך. למה כי הוא אוטיסט? ככה הוא עושה. ההתעסקות בלמה היא פשוט הופכת להיות מיותרת. וברגע שילד מקבל את הזמינות הרגשית שהוא צריך, ואת ההכלה שהוא צריך, והוא מרגיש ששומעים אותו ומקשיבים לו, ודרך אגב זה יכול להיות גם בלי מילים. זה לא חייב שזה יהיה ילד שהוא ורבלי. גם ילדים לא ורבליים, אפשר להגיע איתם לרמה הזאת שבה אנחנו מסתכלים להם בעיניים ואנחנו יודעים מה הם זקוקים. סך הכל זה נשמות. העיניים מדברות המון. גם עם תומר. אני הרבה פעמים מסתכלת ואני אומרת, הוא איתי, אני מבינה מה, הוא מבין אותי. גם אם הוא לא מסתכל לי בעיניים, גם אם הוא עדיין לא אומר, אמא, אני אוהב אותך. נכון, עדיין. אז בסדר, אבל כל דבר בו משדר, אמא, אני אוהב אותך, חוץ מהמילים עצמם. אז מה זה באמת משנה? אהבה מגיעה בהרבה מאוד גוונים.
לגמרי. איך תומר היום? תתארי לי אותו היום. מעבר לזה שהוא יודע כל שפה שקיימת.
לא, לא. הוא לא באמת יודע את כל השפות. הוא יודע בעיקר לספור בהן. יש לו חיבה עזה מאוד למספרים. זה כזה, אמא, בואי נשחק מחבואים, תספרי עד 1,000. חמוד. היום הוא בן כאמור 6.5, וכאמור, אם תשאלי אותו, יגיד שהוא בן 5. כוח חמודה להגיד שלא בא לו יותר שינויים. אני חושבת שכל עניין הקורונה הוא ממש שיבש את המערכות. הוא אילץ אותנו להתמודד עם הדבר של האוטיסטים הכי קשה איתו, וזה חוסר ודאות. אני אפילו לא ידעתי להגיד לו, נגיד בסגר הראשון, מתי נחזור, איך נחזור. כאילו לא היו לי תשובות. אגב, הוא חזה את זה. הייתה לו נבואה והיא התנמשה. אפרופו יכולות מיוחדות, הוא חזה את החזרה של מהסגר הראשון, כשהיה את הסגר של החודש וחצי, 3 ימים לפני שהודיעו, הוא אמר לי, אמא, עוד מעט נחזור לגן. הייתי בשוק, וממש 3 ימים אחרי הודיעו שכאילו חוזרים למסגרות. זה הוציא אותנו מאזור הנוחות. אני כן יכולה להגיד, אפרופו, אם אנחנו חוזרים לטיפים, יש לי פה איזשהו טיפ באמת מאוד מאוד חשוב, שזה בעצם מה שהחזיק אותנו בכל התקופה של הקורונה, וזה מאוד מאוד תלוי ילד ובאיזה רמה הוא מתקשר ויזואלית וכו'. מה שהציל אותנו בתקופת הסגרים והבידודים וכו', זה לצייר את סדר היום. היום יום ראשון, עם עיגול אחד, כמו שיש להם בגן, ופעולות. אנחנו קודם צחצחים שיניים, אחר כך אנחנו אוכלים ארוחת בוקר, אחר כך יש לנו טלוויזיה ואני כותבת לו חצי שעה ליד, ואחר כך משחקים במשחק הזה, ואני שמה לו ציור של שעון של חצי שעה, ממש מסודר, וכשהוא יודע לקראת מה הוא הולך היום, זה לא משנה איפה הוא נמצא פיזית, באיזה מרחב, יש לו ודאות גבוהה יותר. זה א', מפחית את כל האקולליות מ-100 ל-20, נגיד, 30. עם הזמן, כן? ככל שמקפידים לעשות סדר יום, זה באמת זה. שזה לא צריך להיות איזה משהו מיוחד, ואם אין לכם מקום לקלוט לוח, זה גם בסדר. אנחנו מציירים על דפי 4. ממש כל יום בבוקר היינו קמים ומחליטים מה יהיה סדר היום, והוא שותף לבניית סדר היום, ואנחנו עושים אותו ביחד, והוא מקובל לשנינו, וכן, אני מאוד מקפידה להיצמד איתו. אם נגיד הוא רוצה לשחק במשחק אחר, אחלה, אבל אני לא אוותר על המשחק. רק בגלל שכרגע הוא לא זה, כי הוא זקוק לזה. הם ממש ממש זקוקים למסגרת הזאת. וההבנה הזאת היא שזה מה שאוסף אותו, וגורם לו לדעת שיש לו ידיעה למה הוא עושה. וזה כמו שאת יודעת, גם בתור אדם מבוגר, שני, את יושבת מול היומן שלך, כשאת קובעת פגישה, נכון? מתכננת את היום שלך לפני שאת ניגשת אליו. זה צורך בסיסי של אדם, לדעת מה יהיה היום. זה אוסף ממש ורותם את כל בני המשפחה, יש שקיפות מלאה למה הולך לקרות היום. ודרך אגב, גם היום, כשהוא חוזר מהגן, כי הוא חוזר בשעה 2, זה עכשיו אנחנו מדברים בזמן סגר, יש להם מסגרת רק עד השעה 2, אז כשהוא חוזר בשתיים, הוא שותף ידיים, הוא מתארגן, ואנחנו חושבים לכתוב ולצייר את סדר היום. זה הגיע למצב שהוא לוקח את הדף לבד וכותב 1 ומצייר מה עושים, 2. זה רק אומר אבל כמה זה מחזיק אותו. כמה הוא מבין שלמרות שזה מגביל, זה עדיין שם אותו באיזושהי מסגרת.
שנה הבאה כיתה א'.
אוהו. הייתה לנו התלבטות לא פשוטה דרך אגב.
אוקיי.
אבל בסופו של דבר מה שהכריע הוא הגורם החברתי. כי היה לי מאוד מאוד חשוב שתהיה לו המשכיות עם חברים מהגן, גם בכיתה א', וגם יש כאן איזשהו פתרון מאוד מאוד נחמד של כיתה תקשורת בתוך בית ספר רגיל, שבו בעצם יש שמורת חינוך מיוחד והסביבה נראית מדהימה. בית ספר מאפשר מאוד מאוד בגישה של לראות את הילד ולאפשר לילד להוציא ממנו את החוזקות, שזה בעצם הגישה ההורית שלי. וזה דרך אגב יכול להיות שזה גם קצת השלמה של מה שדיברנו עליו קודם, אבל בגדול הרעיון של לפתח חוסן נפשי הוא לבוא ולהסתכל על היש, ולראות מה כן יש ולעבוד עם זה. ואחרי שאנחנו עובדות על היש, אז כל האין גם פחות רלוונטי וגם הוא כבר מסתדר מעצמו. כי כשיש למידה דרך הצלחה, אז זה מה שמביא את הילד לגבעים, זה מה שמאפשר לו להיות הוא, זה מה שמאפשר לו להבין שיש לו איזשהם דברים שהוא חזק בהם. וזה נורא נורא חשוב, לייצר אצל ילד, כל ילד אגב, ובטח בילד עם קשיי תקשורת, שזקוק לאישורים מהסביבה שהוא כן, שהוא בסדר, שיש דברים שהוא עושה מדהים אפילו.
שירי, אנחנו לקראת סיום, בדרך כלל בשלב הזה אני שואלת, מה היית מאחלת לתומר בעוד נגיד 5 שנים? ומה היית מאחלת לעצמך? אבל זו שאלה מאוד גדולה, ונראה לי אני אקל עלייך, ואני פשוט אשאל אותך משהו שמעניין אותי, ואני בטוחה שמעניין גם את כל מי שיאזין לזה, איך מתחילים לכתוב? זה כזה כלי תרפיוטי נגיש ומעולה.
לגמרי. איך מתחילים לכתוב? זה מתחיל מדפים, מדף פה ודף שם שאנחנו לוקחות ככה ופתאום כותבות כמה מילים. אחר כך זה הופך למשפטים ואז זה מסתובב בכל הבית וזה הופך להיות מחברת. אז איך מתחילים? פשוט מתחילים. כמו שמתחילים כל דבר חדש שרוצים לעבוד עליו. זאת אומרת, אם את רוצה עכשיו לייצר לעצמך גינת נוי, אז את מתחילה בהתכווננות לזה ואחר כך את קונה אדמה ואחר כך את קונה, אוקיי, שתילים ומתחזקת את זה. זה פשוט לעשות את זה בצורה טכנית בהתחלה, ואחר כך זה פשוט יוצא. ולאלה שמתקשים, אז בשביל זה יש את הסדנאות שלי. סליחה שזה קצת נשמע שיווקי.
איך אפשר למצוא אותך למי שמעוניין?
אפשר למצוא אותי בפייסבוק, שירי קושניר באנגלית. אפשר למצוא את הקבוצה כשעושים השטג מסע הכתיבה שלי. אתם תמצאו את הקבוצה. אפשר לכתוב לי בוואטסאפ, בפייסבוק, במסנג'ר, ואני אצרף, ובכיף, ואני זמינה באהבה לכל מי שרוצה לכתוב, וגם למי שרק רוצה לקרוא בתור התחלה. לפעמים יותר נוח לנו מהקריאה של האחר להיכנס אל תוך כתיבה. זה בגדול.
מגניב ממש. תשמרי לי מקום בסדנה. אני רוצה להודות לך על השיחה, ולאחל לכם עוד הרבה הצלחה בהמשך הדרך. אני למדתי הרבה גם ממך מהאופן שבו את דואגת לעצמך, שהוא אולי טריוויאלי, אבל הוא לא מאוד אינטואיטיבי, בטח לא בשלב שיחסית מוקדם בכל תהליך האבחון הזה. אני חושבת שאת זיהית את הצורך לשמור על עצמך ולהעביר את עצמך איזשהו תהליך, אז שפו. ותומר, שהוא מהמם, שיהיה לו המון המון בהצלחה לשנה הבאה בכיתה א'.
תודה, תודה יקרה. זה מזכיר לי שאת קודם שעת והתחלנו לדבר על פלפלים צהובים וזה ברח משם. ובפלפלים צהובים אני זוכרת שהצלחתי לראות אותו סוף סוף אחרי שבאמת סיימתי את ההשלמה עם בשורת האוטיזם. ויכולתי לראות אותו בצורה שהיא קצת, זאת אומרת, קצת עשיתי לעצמי מהן, תוציאי את עצמך מהסיטואציה, תראי את זה מבחוץ. וזה אימת אותנו גם, זה עודד שיח פה אצלנו במשפחה ביני לבין האיש שלי, כי בתכלס כל התמודדות היא התמודדות פה בשלושה היבטים, זה גם אני, זה גם הוא, וזה גם אני והוא ביחד. ולראות את זה פתאום בטלוויזיה זה מעורר מאוד שיח, ואני זוכרת שאז בזמנו היא ישבה שם אצל אחד הנורולוגים, והוא נתן לה טיפ והוא אמר לה 70%, כל הזמן תשמרי מקסימום 70% תפוקה ממה שאת יכולה באמת לתת. אל תתני 100, תורידי. וזה טיפ שלקחתי איתי גם כן משם, כי זה באמת, זה נורא נורא נכון. זה לא שאני לא יכולה להכניס עוד כותבים ללוות אותם, או לפתח עוד סדנאות, או לעשות, אבל חשוב לי להישאר גם ב-70% כדי להיות אימא שלו, ואימא שלה. כי ההורות פה היא חשובה. הזמן הזה שבו אנחנו הורים שלהם, בגיל הצעיר כל כך, הוא מה שמעצב אותם בתור בוגרים. ויש לזה חשיבות מאוד מאוד גדולה, ללהיות זמינים רגשית אליהם, והדברים הם קורים מעצמם, זאת אומרת, הקריירה מתפתחת מעצמה. היה לי יותר קל להשלים כשידעתי שאני כביכול במרכאות כפולות ומכופלות מקריבה את הקריירה שלי ויוצאת למחקר כדי להבין את ההורות מבחינה יותר טובה, היא הדבר הכי נכון היה לעשות אותו באותו רגע, על אף שזה גבה מחיר של קריירה. אבל הדברים בסוף מסתדרים, כמו שאנחנו רואים.
נראה לי שבמקרה שלך הוא יותר דייק לך את הקריירה.
בדיוק. זכיתי, באמת. שאלת אותי מה אני מאחלת לו.
כן.
ואני כן רוצה שאני מאחלת לו שהוא ידע לחבק את השינויים בכל גיל, ולחבק את חוסר הוודאות, ושהוא ימשיך להיות איש שכל כולו אהבה, הוא ילד שכל כולו אהבה, שיהפוך להיות נער שכזה ואיש שכזה, כי הוא פשוט לב טהור, הילד הזה. אני מאחלת לו שלא ישתנה באופי, כי יש לו אופי יחיד ומיוחד. ושהוא פשוט יצליח למצוא את החוזקות שלו, ולמצוא את המקום שלו פה. זה בגדול.
מקסים. אז תודה רבה על השיחה, שירי, וכל טוב.
תודה רבה לך, שני. תמשיכי לעשות את העבודה החשובה הזאת. זה נפלא מאוד.
ביי, ביי.